אבל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר נתיבות עולם מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו בנתיב העבודה, ואנחנו בפרק תזיין. אנחנו בפרק תזיין. ואנחנו באמצע הפרק. אני חושב שאנחנו בפרק י' ז', כן. לא יודע למה אמרת לי ת' ז'. אנחנו בי' ז', באמצע. במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד קוף נון ת'. מה? מה? קוף נון ת', לא? כן. אולי, אתם יודעים מה? קוף נון ח' למטה. בעמודה השמאלית, ממש לפני סוף העמודה ובמדרש. עוד. וקוץ ודרדר תצמיח לך. אילו זכית, היית נוטל עשבים מתוך גן עדן, ותואם בהם טעם כל מעדנים שבעולם. עכשיו, ואכלת את עשב השדה. על דורות הללו הוא אומר שהאדם משליף שדהו ואוכלה עד שהוא עשב. כיוון ששמע האדם הראשון כך, הזיעו פניו. אמר, מה אני נקשר לאבוס כבהמה? אמר לי, הועיל והזיעו פניך, תאכל לחם. נוח לו לאדם אילו עמד בקללתו ראשונה. כלומר, התחלפה הקללה. בהתחלה קללה את אכילת עשבים, ומזה התחיל אדם הראשון לבכות, הזיעו פניו, ולכן ניתנה לו קללה חילופית. קללה חילופית, במקום שתאכל עשב השדה, אתה תאכל לחם, אבל בזיעת אפיך. וזה מאכל שהוא שונה ממאכלו של בעל חיים, אבל זה פחות נוח לעשות. לכן אמר, נוח לו לאדם אילו עמד בקללתו הראשונה. לא שזה טוב יותר, אלא שזה נוח יותר. כמו המחלוקת המפורסמת, אם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא. נמנו וגמרו, נוח לו שלא נברא. נשאלת השאלה, ומה עם מה שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אז בוודאי שלהיברא זה טוב. זה טוב, אבל זה לא נוח. כלומר, הנטייה הטבעית היא המנוחה. והעמל הוא תרחה, אבל זאת מעלה. זאת מעלה להיות בעל עמל. כך שהכללה השנייה היא עדיפה מן הכללה הראשונה, אבל פחות נוחה. עד כאן מובן. גם זה המדרש. מבאר לך כי האדם שהוא בעל שכל יותר מכל הנבראים התחתונים, כאשר השם יתברך נתן לו ולשאר בעלי חיים כל עשב השדה, זלגו עיניו דמעות, מפני כי אין ראוי שיהיה לאדם שיתוף אל שאר בעלי חיים בדבר שהוא חיותו. עד שאמר הקדוש ברוך הוא, אליו, בזיעת אפיך תאכל לחם. כי בזיעת אפיך דיינו שיהיה צריך אל האדם שכל על פועל זה. וכל פעול השכלי הוא על ידי תורח ועמל, כי לא נעשה מעצמו כמו דבר שהוא בטבע שהוא נעשה מעצמו, וצריך תורח בחוכמה על זה. וכל זה לייחד האדם במה שהוא שכלי, שיהיה מזונות שלו על ידי פועל אנושי שהוא שכלי, וזה ראוי לו. זאת אומרת שהכללה הזאת היא ברכה. זה שכדי לעשות לחם אני צריך להפעיל את הכוח השכלי שלי, זה מראה שהכוח השכלי חל אפילו במזונותיי. היה אפשר להגיד, תשתמש בשכל שלך לפילוסופיה, או לאומנות, לא לעצם הקיום. אבל אדרבה, אומרים לך, אדרבה, יותר טוב שאפילו הקיום יהיה פרי העמל השכלי, מה שמעניק ערך שכלי למאכלו של האדם. בסדר? כן.
שאלה אם אני זוכר נכון מה שאמר הרבה קיוב בגמרא, אפילו כשזה ששאלו אותו זה גוי, לגבי הדמת דמת, אפילו שמונות דמת לכם העולם מוכן. ממש משותפים במעשה דרשי, במעשה דריה.
נו, אז זה בדיוק מה שכתוב כאן?
מה?
זה בדיוק מה שכתוב כאן? זה בדיוק מה שכתוב כאן, שאפילו מאכלו של האדם אינו כמאכל הבהמה, שהוא נעשה על ידי מה שמייחד את האדם מבעל חיים, שזה השכל. נו, אם היה בא כמו תפוז, אז זה היה דבר טבעי. אם זה היה דבר טבעי, לא היה הבדל בין האדם לבעלי חיים, גם בעלי חיים היו אוכלים לחמניות. זה הגדל בשדה. ואז האדם והבהמה היו שווים. למה זה לא אותו דבר?
הבהמות גם היו תואמים כל מאדם שבעולם כמו המן, הבהמות היו אוכלות מן, היו תואמים כמו שאומרים, כל טעם שרוצים היה במן.
יכול להיות? למה לא? ניסית פעם לתת מן לבעל חיים? לא ניסית.
לא, אבל זה לא הגיוני שאתה דבר, למרות שאומר האדם ש...
לא, אבל זה אותו דבר... אתה אומר, אתה אומר, איך יכול להיות בכלל מה שאומר המדרש, שאדם אמר, אני קשור לאבוס כבהמה? רגע, אתה אומר, זה לא יכול להיות, שהרי איך האדם הראשון אומר, אני קשור לאבוס כבהמה? הרי גם כשהוא קשור לאבוס, אבל הוא לא אוכל כמו, הוא לא תואם את אותו הדבר. נכון? כן, אבל גם הבהמה ככה. כן? לא, בגן עדן אתה צודק. מדובר אחרי גן עדן. אחרי גן עדן הוא אוכל עשב השדה. האדם הפרימיטיבי היה לקט. מה אתה אומר? בדיוק. המעורבות של השכל בעשייה של האדם, זה נותן ערך שכלי אפילו למאכלו. ואז יוצא ש... אנחנו לא חיות, רק בני אדם. זהו יום הבוחר.
למה לקחת בזה כמו זה שחיות? אם זה באופן טבעי, זה אלוקים. כמו אמן, אלוקים. אז אנחנו אוכלים, אוכל אלוקים. זה אותם השכל.
אתה אומר, בעצם, מה רע בלהיות חלק מן הטבע? הרי הטבע זה אלוהי. אז טוב לאכול מאכל אלוהי. תפוזים זה מאכל אלוהי, נכון? דובדבנים, מאכל אלוהי. אז מה רע בזה? מה שרע בזה, זה לא שהמאכל הוא אלוהי, אלא שזה המאכל של הבהמה. ואז אין ייחוד לאדם כאדם. מברך? זה לא נאמר. מדובר, בשלב הזה בכלל עוד לא קיימת הברכה, אבל יש... עצם זה שהוא אדם, שקיומו תלוי במאכלו. צריך קצת להבין את זה. אני נזר הבריאה, נכון? נראה ככה. צלם אלוהים יש בי. ואני תלוי בחתיכת תפוח אדמה. או באיזה חתיכת לחם. זה סקנדל. לפחות שיהיה איזשהו הבדל. כי הרי זה עושה אותי נורא, זה לא רק עושה אותי בהמי, זה עושה אותי צמחי. אני צריך לאכול עכשיו את הצומח הזה כדי לחיות. אז לפחות שיהיה משהו שיבדיל אותי מן הבהמה. מה?
זה לא רק לחם. זה לא רק לחם.
נכון. מה אתה אומר? שאנחנו לא אוכלים, לא רק לחם דורש את השכל. זה נכון. מה שאמרת, זה נכון. זה לא קושי על כלום, אבל זה דבר נכון. גם זה אפשר לומר, הוא לא אומר את זה, הוא אומר, עצם זה שיש הבדל בין מעלת הבהמה למעלת האדם. זה כבר משהו.
זה בעצם זה השכל, זה לא האוכל.
כן, אבל יוצא שבאוכל אני כמו הבהמה. אז אני חלוק לשניים. אני משתמש בשכל לדברים עליונים. לא משתמש בשכל כשצריך לאכול. אז יש פה חידוש, אפילו כשאתה בא לאכול, אתה צריך את השכל. כן.
יש דברים יסודיים לפחות כמו אוכל, שבהם אנחנו כמו החיות. העניין של הנשימה.
נכון.
העניין של מחזור הדם, הירידה. אז דווקא לקחת את העניין של האוכל, ובוא לעשות
כן.
שינוי.
הנשימה, היניקה, ושאר הפונקציות של הגוף, כולן תלויות במזון. נכון, כן, אבל כשאתה בא לאכול, לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק, כי זה אומר שאתה מחולק לשניים. החלק המדבר שלך, שלומד תורה, שעושה הרבה דברים חשובים, וברגע שמדובר על הפונקציה הקיומית, אתה בדיוק כמו הבהמה. וזה מבזה אותנו. איך יכול להיות שאני נזר הבריאה בצלם אלוהים, האכילה שלי שווה לאכילת הבהמה? נכון, אבל יש הבדל. שאצל בעלי חיים זה מאחור, ואצל בני אדם זה מפנים, נכון? שכבר אומר משהו. מה יגידו הסינים? הם אוכלים אורז. תלוי איפה. אתה מדבר על... לא, 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 לא. לא, 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 יש הבדל בין סין הדרומית לבין סין הצפונית. בסין הדרומית אוכלים אורז, בסין הצפונית אוכלים חיטה. אז נא לדייק בשאלתך. מה יאמרו הסינים הדרומיים? מה השאלה? אני לא מבין. אורז, כפי שציין אביאל מקודם, האורז גם כן דורש הכנה. צריך שימוש בשכל של האדם כדי שנוכל לאכול אורז. ראית אדם אוכל את האורז הלא מבושל? לא ראית מימיך. אם כך, גם באורז זה בא לידי ביטוי, השכליות של האדם. ירקות, אפשר לאכול גזר לא מבושל. זה אפשרי. נכון? ולכן אין בישולי גויים בגזר. נכון? ויש כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משול, משום בישולי אקום. אפשר להתקיים גם בלי לחם, צריך במקום זה אורז. והנה, לאו דווקא. כל דבר, כל ציוויליזציה שלא השתמשה בחיטה, השתמשה במשהו אחר. והמשהו האחר הזה גם כן דורש הכנה. הקינוע וכדומה. מה? צריך לזרוע, ולא רק זה, צריך להכין את זה. לפי אקלים, זה נכון מה שאמרת. זה נכון. נכון, אני לא מבין, וזה לא קושי על כלום, זה לא קושי על כלום, זה דבר נכון, אבל זה לא קושי על כלום. בסדר, חשבתי שאתה רוצה להקשות קושייה, אין פה קושייה. כן, יש גם אורז בסמטי, יש אורז פרסי, ויש אורז מלא ואורז לא מלא, יש וכולי, כן, יש אורז שחור. כן, ארוך הגול. יש בחבילות של קילו, יש בחבילות של חצי קילו, ויש גם בתפזורת. נכון? לא, כלומר, אפשר להוסיף הרבה מידע. רק שהמידע הזה איננו קושי על כלום, הוא סתם מוסיף עוד מידע, שאינני מבין את התועלת בו, אבל בסדר, אפשר להביא עוד מידע. הלאה. ועוד. איפה אנחנו? סליחה. ומה שאמר. כי נוח היה לאדם שעומד בקללתו הראשונה, אין הפירוש כי יותר טוב היה לו עשב השדה. שדבר זה בוודאי אינו. כי דבר זה נתן לו מעלתו שהוא אדם שכלי. וכפי ערך זה, ראוי שיהיה מזונותיו גם כן. אבל מה שאמר כי טוב היה לו שיהיה עומד בקללתו הראשונה, היינו שאם היו מזונות של אדם קלים עליו, לא היה בא לידי כמה חטאים. שמפני שאין האדם מוצא מזונות, הוא גוזל וגונב וכמה חטאים הוא עושה. ועל זה אמר כי טוב לו שהיה עומד בקללתו הראשונה. גם בלי לגנוב ולרצוח ולגזול, אבל יש גם שקנאה ושנאה ותחרות. כן, הרי כמה קנאה ושנאה ותחרות יש מסביב למזונו של האדם. כן?
אבל
אבל בוודאי לפי מעלתו, שהוא אדם שכלי, היה ראוי שיהיו מזונות שלא יוצאים אל הפועל על ידי האדם, שהוא שכלי גם כן, ולכן אין לך לשאול מפני מה אין מזונות של אדם טבעיים. מכל מקום, הברכה הראויה הוא המוציא לחם מן הארץ, כמו שאמרנו, כי השם ברך נתן כוח עד שהוא סועד הלב, אף כי תיקונו הוא על ידי האדם. כלומר, הקדוש הוא ברא את החיטה באופן שהיא תזון ותסעד אותנו, למרות שאנחנו אלה שהפכנו את זה ללחם. כן, דבר נא.
הרמי כל המסע הבחינה בין נוח לבין טוב.
נכון.
והמערד פה בפסקה הקודמת, אז הוא מתחיל, הוא במה שאמר, כי נוח היה לאדם.
כן, אין הכוונה שזה יותר טוב.
כן, אבל אחרי זה אומר, אבל מה שאמר, כי טוב היה לו.
כן, הכוונה נוח.
הכוונה לנוח.
כן. ולה נחית לדיוקה. כן. מה רע בלומר את זה, שהחיטה בעיטה את האדם? אפשר להגיד. הלאה, מה? זה החלטה שלו, אבל עצם הרעיון הוא רעיון נכון. ועוד בכלל, זה שיש תהליכים טבעיים זה לא אומר שהשם לא עושה. למשל, מי עשה אותי? אני חושב שגם אנשים דתיים מאמינים, מסכימים שמי שעשה אותי זה ההורים שלי. נכון? ועל זה אומרים שלא עשה אני גוי, שלא גוי עשה אותי. כן? אבל זה לא אומר שהשם לא ברא, זה שני דברים שונים. הטעות של האפיקורסים היא לקשור בין טבעיות לבין אפיקורסות. אין שום קשר. ועוד יש לך לדעת. כי מה שאמר המוציא לחם, רוצה לומר כי השם יתברך הוא שמוציא לחם מן הארץ לגמרי, רק שהחטא של אדם גרם זה שאין יוצא הלחם מן הארץ בעצמו, רק שצריך אחר כך תיקון. ובלא זה לא היה ראוי להיות מזון האדם. רק כי דבר זה גורם חטא האדם. ואם לא היה החטא, היה יוצא בשלמות. עכשיו, יש דבר מעניין במלאכות שבת. במסכת שבת יש תיאור, יש רשימה של המלאכות. מה מספר המלאכות? למד חטא? למד תת?
למד חטא, תוסיפו עוד אחת של...
בקיצור, אף אחד לא אומר את מה שהמשנה אומרת. זהו, יפה. המשנה אומרת 40 חסר אחת. לא, פחות אחת. 40 חסר אחת. וכי המשנה לא הייתה יכולה להגיד 39. או למתת, או טל. מה זה 40 חסר אחת? משמע מזה שיש 40 מלאכות. אבל חסר אחת. והתלמוד שואל, שמה בסוגיה, מהי ה-40 שאותה לא רצו לכלול? יש מחלוקת. אחת הדעות אומרת שזה מלאכת קוטש. למה מלאכת קוטש לא הובאה? שכן עני אוכל פיתו בלא כתישה. זאת אומרת שיש לחם של עניים, הוא לחם ללא כתישה, והוא לא לגמרי מתוקן. אבל יש, יש לחם. מה אתה אומר? היום זה לחם יקר, זה נכון. זה מידע חשוב, אבל הוא לא קושיה על כלום. אבל, מה? לא, בדרך כלל כשנגיד לומדים משהו ומישהו מאיר משהו, זה כדי להקשות. אז להוסיף מידע.
להעביר, הוא רוצה להעביר.
בסדר. אפשר לעשות גם מקוסמין, אתה יודע. כן. לא, זה מאוד בריא. יש גם בשיבולת שואל, ויש איזה השלכות לגבי אנשים שאסור להם לאכול מצה עם גלוטן, מה עושים? יש מצה עם שיבולת שואל. קיצור, יש הרבה מה לדבר על זה. כן. אז בקיצור, אני אוכל פיתו בלא כתישה. מה זה אומר? שהמלאכות עניינן לתקן את העולם. ואם היינו מונים 40 מלאכות, זה היה תיקון שלם. אבל אין תיקון שלם. האדם מסוגל לעשות 39 מתוך 40. אז הוא צריך לעשות 40 מלאכות, אבל חסר אחת. ולמה 40 זה תיקון שלם? כי 40 זה 4 כפול 10, נכון? יוצא 40. מה זה 10? בעשרה מאמרות נברא העולם. למה 4? כי יש 4 עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אומרים המקובלים. אז כשאתה עושה תיקון שלם, יש לך 40 מלאכות. בסדר? אבל חסר אחת. יש משהו שלא בידי האדם, והקדוש ברוך הוא משלים. אז כי גם הוא רוצה להיות שותף לבריאה. אז איפה היינו? לא שומע. מהי המלאכה החסרה? אז הגמרא, למשל, אחת הדעות אומרת שזה מלאכת קוטש. שכן אני אוכל פיתו בלא קטישה. אז זה, למשל, זה לחם של עניים. היום זה לחם יקר יותר. ועושים מזה... כן. זה על זה נאמר, והסירותי את לב האבן. שלמרות כל המאמצים של האדם, של תיקון עצמו, החזרה בתשובה וכו', יש איזו נקודה שהיא תלויה בהתערבות של הבורא. וזה הסרת לב האבן. זה עניות, כי אין עני אלא בדעת. כן. ובגמרא בפרק במה מדליקין. יתיב רבן גמליאל וקדריש. רבן גמליאל היה יושב ודורש. עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. שנאמר, יהי פיסת בר בארץ. לגלג עליו אותו תלמיד ואמר, אין כל חדש תחת השמש. נפק אחבלי כמהין ופטריות. ברור? מה לא ברור?
לי לא ברור, מה זאת אומרת? לגלג עליו אותו תלמיד, מי זה אותו תלמיד שמעיז ללגלג
עליו? על רבן גמליאל. מעניין, מי זה התלמיד הזה? אני לא יודע. אולי זה פאולוס. כן, לפי הברית החדשה, פאולוס למד אצל רבן גמליאל. אז אולי לגלג עליו אותו תלמיד, רוצים להגיד, יש מישהו שאנחנו מכירים, הוא כבר עשה בעיות בבית המדרש. כן, אבל מה הקושיה של המלגלג? המלגלג אומר, אין כל חדש תחת השמש, ולפי דבריך, כדי להוציא גלוסקאות וכלי מילת, צריך עכשיו שינוי בטבע. דבר שהוא בנוגד לרצונו של הבורא, להתמיד את הטבע. נכון? מה זה גלוסקאות? לחמניות. ומה זה כלי מילת? מה זה מילת? לא, מילת זה לא פשטן. משי. משי. בסדר. מה? זה בן דוד, אבל זה לא אותו דבר. בסדר? אז היא עתידה להוציא גלוסקאות וכלי מילת. אז הדבר הזה הוא לכאורה שינוי בטבע. יש גם מקום אחר בגמרא שרבי יוחנן דרש ואמר עתידה אישה שתלד בכל יום. וגם שם יש תלמיד שמלגלג ואומר אין כל חדש תחת השמש. ואז הוא מראה לו ביצה של תרנגולת. בסדר? מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שהכמהין והפטריות או הביצה של התרנגולת זה מראה שזה בהחלט אפשרי שאנחנו נקבל מזון כבר מוכן מראש ושזה בהחלט אפשרי ללדת בכל יום. יש מי שכבר עושה את זה. התרנגולת יולדת בכל יום. נכון? זאת אומרת, מה? היא מטילה. היא מטילה, אחר כך היא מכניסה את זה לאינקובטור האישי שלה. זאת אומרת שכל הנתונים לעולם ללא הכללות, הנתונים האלה כבר קיימים. למשל, ייתכן שתתפתח טכנולוגיה כזאת, שבבוא הזמן, ביצית מופרית, תגדל לבדה באינקובטור, ברחם מלאכותי. ובמשך 9 חודשים, ההורים המאושרים יבואו לראות את ההתפתחות של העובר מדי פעם. בסדר? בלי שאישה תצטרך לשאת את זה בקרבה 9 חודשים. אפשרי? ואז יהיה אפשר לעשות את הפעולה הזאת כל יום. ואז יוצא שעתידה אישה שתלד בכל יום. ואם מצאנו גם כמהין ופטריות, אם כן אנחנו מכירים מזון מוכן לאכילה כבר בטבע. אם כן, לא רחוקה האפשרות שפיתוח טכנולוגי מתאים יהפוך, יגרום לזה שארץ ישראל תוליד, תגדל גלוסקאות וכלי מילת. עד כאן מובן? כן.
למה הוא מביא לו דווקא כמהין ופטריות? זה מזון שהוא
עשיר. הכמהין במיוחד.
אוקיי, שהוא עשיר, אבל הוא לא גדל מן האדמה, זה לא בו, זה לא יוצא מן האדמה, יכול להביא לו
תפוזים.
נגיד תפוזים, יכול להביא לו ירקות, מוכנים. דווקא העניין של הכמהין והפטריות שהם לא גדלים על האדמה, אני מעורר שאלה אם לא...
עד רבה, זה עוד יותר טוב. כי אם זה הפרי האדמה, היא אומרת, טוב, על זה לא שאלתי, הרי יש כבר. כן, אבל גלוסקאות אוכלים מילת זה לא פרי האדמה. נכון? זהו, זה מה שרוצה לומר.
יש גם סיפור שהעתידים העצים להוציא ממש תפוחי זהב, זהב כמשמעות.
מה תעשה עם תפוחי זהב? אי אפשר לאכול את זה. אבל מה אפשר לאכול? תפוח מזהב, אי אפשר לאכול אותו. אני אמות ברעב, מה? לא. לא מכיר. יש, אנצל וגרטל שם, מי ותמי, נכון? הם הופכים כל דבר שהם נוגעים לשוקולד. כן, יש דבר כזה. נכון, דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר. נכון. טוב. ובגמרא, ורצה לומר, לעתיד, כאשר לא יהיה עוד כללת האדמה, שהיה בשביל חטא האדם, אז תקבל האדמה שפע מן השם יתברך בשלמות הגמור, והכל יהיה יוצא בשלמות, עד שלא יהיה צריך שום תיקון. ולפיכך תוציא הארץ גלוסקאות וכלי מילת, ואתה האדמה שנתקללה מן השם יתברך בשביל חטא האדם, אינה מוכנת לקבל הברכה העליונה, אבל לעתיד שתיפסק הכללה מן העולם, אז תהיה הארץ מוציאה הכל בלי חסרון כלל. כלומר, יש איזשהו חיסרון מובנה באדמה, אבל החיסרון הזה אפשר להתגבר עליו. איך? ייתכן, היום אנחנו כבר יודעים שטכנולוגיות מאפשרות את הדבר הזה. גם הכללה של האישה, כן, שבעצב תלתי בנים אפשר להתגבר על זה, כן. האם האוכל של הבהמה? לא, מן הסתם הם יאהבו דברים אחרים. כן, אבל הוא יאכל משהו אחר. כלומר, מה שאנחנו נאכל זה יהיה שונה מן המאכל של הבהמה. אז נגיד, הארץ תוציא נקניקיות. ראית פעם בעלי חיים אוהבים נקניקיות? נו, באמת. פופקורן. כן. כן. זה מראה שיש מקום בבריאה שבו אין כללה. נכון. נכון. אם כבר חטאנו ואנחנו צריכים לאכול את העשבים, אז שאכילת העשבים תבדיל אותנו מן הבהמה על ידי השכל. אבל אם אנחנו לא מקוללים, עוד יותר טוב.
אם אנחנו מקוללים, אז אין צורך בשיתוף השכל של האדם?
לא, אין צורך. נכון. ומפני כי מצד השם יתברך אשר הוא משפיע בוודאי, השם יתברך מוציא לכם מן הארץ, רק שקהילת הארץ גורם עד שצריך תיקון, כי דכתיב בזאת הפך תאכל לחם, ואין מה שתורח ועושה רק מה שגרם חטא שלו. ובוודאי, אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה עליכם בריאה אחרת, אבל בוודאי השם יתברך הוציא מן הארץ לחם, כי גם דבר שיצא מן הארץ הוא סעד הלב, רק שקהילתו גרם שצריך להיות לו תורח והגיע, עד שהוא סועד הלב לגמרי, ולכן יש לברך המוציא לחם מן הארץ. ומה שמברכים המוציא ולא אשר ברא, כן, אתה אומר למשל בורא פרי העץ, הוא אשר ברא ששון ושמחה. אז מדוע אתה לא אומר אשר ברא לחם מן הארץ? כי אין זה נחשב בריאה, כי כל בריאה הדבר בפני עצמו, והלחם נברא למזון האדם שהוא חיותו, ולכן אין לו לברך בלשון ברא. אבל שאר דברים שאינם עיקר מזון האדם נחשבים בריאה, כאשר אינם עיקר מזון האדם. גם כי ברכה זאת נתקנה על שנתן לו השם יתברך מזונו, ואין מברך על הבריאה עצמה. כן, אני לא מברך על זה שהשם ברא את הלחם, אלא שהוא הזין אותי לכך אין מברך המוצי. ולכן צריך, לא, צריך מברך המוצי. והתברך העניין הברכה המוצי לחם מן הארץ. מה? כן, כן, כן. כן, אני חושב שיש פה טעות דפוס. הדבר שהוא עבודת השם יתברך כאשר מדבר על שולחנו דברי תורה. כן, יש עוד משהו. אוכלים, אז אוכלים גם מדברים דברי תורה. כיד יתנן, שלושה שאכלו על שולחן אחד וכולי. מה זה וכולי? ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. שנאמר, כי מלאו השולחנות כי צועה בלא מקום. איפה כתוב שם שזה זבחי מתים? מלאו על שולחנות כי, זה לא זבחי מתים. אלא שהיה מקובל בעת העתיקה, מה שאנחנו קוראים סעודת הבראה אחרי הלוויה, אצל הרומאים זה היה משהו הרבה יותר גס. היו אוכלים עד כדי הקאה. אוכלים עד כדי להקי. היה להם איזה כלי שנקרא וומיטוריום. הם היו שוכבים על מיטות, אוכלים ומקיים כדי שאפשר לאכול עוד. והעיקר כדי לשכוח את האבלות. אז זה נקרא זבחי מתים. כן, זה, מה? גם באכילה הרגילה הם היו מקיים, אבל היה להם בבית הקברות עצמו מקום לדבר הזה, שמיד אחרי הלוויה הם היו אוכלים.
גם בתיאטראות?
כן, 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 אבל גם במקומות האלה. זבחי מתים. זה לא ממש זבח. טוב, אבל זה מה שנקרא, זבחי מתים. אני אכתוב את המשנה מחדש. לא, לא קורבן. לא, לא, זה לא, לא, זה לא שיקריבו למתים. זה משהו אחר. כן. אז בקיצור, אנחנו להבדיל, אנחנו מתרוממים על ידי האכילה, אנחנו אומרים דברי תורה על השולחן. ופירוש דבר זה בארנו במקומו. מה זה במקומו? איפה הוא ביר במקומו? מה? במסכת אבות. אז יש לו ספר על מסכת אבות, אם ככה. ושמו? נו. דרך חיים. יש ספר דרך חיים של המהר"ל על מסכת אבות, ריבונו של עולם, כמה אני צריך לחזור על זה? אז הוא אומר, ביארנו את זה שם, בספר דרך חיים. מזה אתם יכולים ללמוד שאת ספר דרך חיים הוא כתב לפני נתיבות עולם, נכון? שאם לא כן, איך היה אומר, ביארתי את זה שם. וכאן נזכיר דבר זה בקיצור. כי מה שאמר כאשר מדברים על השולחן דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, רוצה לומר, כמו המלך שהוא מפרנס את משרתיו והם אוכלי שולחנו, אותם הם קרובים אל המלך ביותר כאשר הם אוכלי שולחנו והם ראשונים להתפרנס מן המלך יותר משאר משרתיו. וכן השם יתברך מפרנס כל הנמצאים כולם ומכל מקום הקרובים אליו לגמרי נאמר עליהם שהם אוכלי שולחנו. ויש לך לדעת כי האדם צריך לפרנסה, הן פרנסת הנפש הן פרנסת הגוף. פרנסת הגוף הוא מזונות הגשמי ופרנסת הנפש הוא התורה שנקרא לכם כי דכתיב לכו לחמו בלחמי, וזה נאמר שם על התורה או על החוכמה. אז זאת אומרת שאם אני אוכל אצל ריבונו של עולם, אני צריך לאכול שני דברים. צריך לאכול מזון הגוף וצריך לאכול מזון הנפש. לכן אומרים דברי תורה על השולחן. ולכך כאשר השם יתברך הוציא את ישראל ממצרים והיה מלך עליהם וישראל הם עבדיו, מיד שהוציאם היה מפרנס אותם במן, שהוא פרנסת הגוף. ואחר כך נתן להם התורה מיד, שהיא פרנסת הנפש. עד כי, אז זה דבר מעניין, כן? הישראל יוצאים ממצרים, בין פרשת קריאת ים סוף לבין מתן תורה, יש פרשת המן. לכאורה, מה זה תקוע שם באמצע? בין בשלח לבין יתרו. אלא זה בא לומר שהשם מפרנס. הוא מפרנס בשני המישורים. גם מצאנו בברכת כהנים, דבר מעניין. יברכך השם וישמרך. מה זה יברכך? אומר רש"י. ירבו נכסיך. וישמרך? מהגנבים. מהגנבים. כן, כלומר, כל המעמד הרם הזה, שכהני השם יורדים מעל המזבח כדי לברך את העם, זה כדי להגיד, יהיה לך כסף, וגם הגנבים לא ייקחו לך. מאוד מוזר. מאוד חומרני. טוב, טוב, יש אחר כך, יאיר השם פניו אליך, ניסה השם פניו אליך. זאת אומרת שאי אפשר לדבר על הארת הפנים הרוחנית בלי תשתית חומרית תחילה. כן, כלומר, בניגוד לתפיסה הספיריטואליסטית של אומות העולם, שכדי להידבק באלוהים צריך להתרחק מן החומר, ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם דואלי, שבו החומר הוא האויב של הרוח, עד רבה, יברך השם, ירבו נכסיך, ומתוך כך יאיר השם פניו אליך. אם אין קמח אין תורה, הנה זה הביטוי הזה, כן. למשל, מצאנו בתורה שיש כמה הבטחות יפות. אם תתנהגו יפה, יהיה לכם הרבה עיזים. נכון? כלומר, כל אחד מאיתנו, הוא רק משתוקק, שאם הוא מקיים מצוות כראוי, הוא יקבל עז. אתה רוצה עז? כן? שאלה, מה איפה תשים אותו? כן? טוב, מה? לחם ושמן זה מאוד בריא. לחם ושמן זה מאוד בריא. לא? יש שם מיעוט שינה, צריך קצת שינה, נכון? כתוב תורה הנקנית ב-48 דברים, אחד מהם מיעוט שינה. מה זה מיעוט שינה? מסביר הרב צבי יהודה קוק, צריך לישון קצת. כן? מיעוט או מיעוט אכילה. כן, צריך לאכול קצת. כן? אז זה ברור שהמצב הזה שבו אנחנו רואים תלמידי חכמים שפורשים מעייני העולם הזה, זה בגלל שפלות העולם. העולם נפל. אז היום אין ברירה, כדי להידבק ואיכשהו בתורה, צריך איזשהו ויתור על העולם הזה. אבל זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי זה אדרבה, שאין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. צריך להיות גם עשיר. בסדר? מה, מה? כושר גופני. חשוב מאוד שתלמידי חכמים יהיו בריאים בגוף. אם הם לא עושים כושר גופני, הם מתנוונים. וזה חילול השם. בסדר? טוב. אז איפה היינו?
להיות צמחונים, זה מעלה או...
מה זה קשור לעניין?
דיברנו על זה שאדם קרוב יותר לעשבים, לאדמה, לזה.
טוב, זה כבר עניין של מסלולים שונים. אתה יודע, מסופר, השדה חמד מביא סיפור יפה, שבימי הארי ז"ל בצפת היה תלמיד חכם אחד שלא אכל בשר, אכל רק עשב. ואז תלמידי הארי שאלו את הארי איך זה יכול להיות, מה עם ליקוט הניצוצות? הוא צריך לאכול דווקא בשר כדי ללקט את הניצוצות. אמר להם הארי, יש לו הנהגה מיוחדת. אז כלומר, יש מסלולים כאלה גם כן. אז זה לא מסלול של כולם, כן? הרי היה שיש בתי מטבחיים, לא? סימן שאוכלים בשר. יותר מזה, הרי זה מצווה לכבוד שבת. כן? אמרתי פעם לאחד השוחטים, דיברתי על החיה הנקראת תרנגול הודו. אמרתי לו שלדעתי חיה לא כל כך אסתטית. אמרתי, אפילו חיה מגעילה. אז ענה לי, מגעילה אבל טעימה. טוב, איפה היינו? ולכך, אריה. טוב, ולכך, כאשר השם ברך הוציא את ישראל ממצרים והיה מלך הלב בישראל עם עבדיו, מיד שהוציאה מה מפרנס אותם כמו שהוא במן, שהוא פרנסת הגוף, ואחר כך נתן להם התורה. מיד שהיא פרנסת הנפש, עד כי השם ברך כמו שברא את האדם בגופו ובנפשו, כך הוא מפרנס הגוף והנפש. ולכך כאשר אומרים על השולחן דברי תורה, ומעתה יש להם פרנסה לנפש ולגוף, נקרא השולחן הזה כאילו אכלו משולחנו של מקום אשר עליו אוכלים, אשר הם קרובים אליו ביותר. כי פרנסת השם ברך הוא בגוף ובנפש, כמו אלו שמדברים על השולחן דברי תורה, שמתפרנסים בגופם ובנפשם. אם אדם למשל לא רוצה לאכול, אדם לא רוצה לאכול, סביר מאוד שהוא אפיקורוס. למה? כי לאכול זה להכיר שיש לי בורא. כי כשאני אוכל, אני מוכרח להכיר בזה שהחיים שלי ניתנים לי מבחוץ. אבל אם אני לא אוכל, זה גאווה. כלומר, אני חושב שאינני זקוק לחוץ. אז אני חושב את עצמי אלוהים. מובן? אז אותו דבר, לכן זה חובה לאכול, זה גם חובה להגיד דברי תורה. הולך לי אחד. וחש, מה?
אם זה חובה, אז הרב פעם סיפר שהרב צבי יהודה, במקומות שבכוונה לא היו, וגם בועז ראינו בגילה שהוא לא אמר דברי תורה.
זה נכון. וכאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, מה?
אפשר לשאול למה?
לא, אי אפשר לשאול למה, מסיבה פשוטה. אנחנו רוצים ללמוד את המהר"ל, ואם אנחנו נתחיל לדון בזה, לא נוכל ללמוד את המהר"ל. נלמד את המהר"ל כתשתית, אחר כך נראה אם יש מה להוסיף. אוקיי? מה אתה אומר? רעיון, לא?
כשהרב אומר, לא רוצה לאכול,
כמה
זמן?
יש מי שמואס באוכל. אתה יודע, יש בהודו, יש דת לא כל כך מפורסמת, נקראת ג'איניזם. בג'איניזם ממעטים באכילה, הולכים כמעט ללא בגדים, ויש אפילו חלק מהם, המהדרים שבמהדרים שבהם, הם מתאבדים ברעב. לא, זה לא חולה נפש, זה גישה. זה גישה. כן? זאת אומרת, זה גישה שאומרת שבוא נמאס בעולם הזה. אם צריך למות מזה, נמות. זה לא מחלת נפש. לא, לא, סליחה, זה שיטה דתית. כן, זה שיטה דתית. עתיקה מאוד. הג'איניזם קדם לבודיזם, כידוע. וכאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אין פרנסה זאת מתייחס אל השם. מה כתוב במדרש? איך אברהם אבינו היה מלמד את מציאות השם? היה נותן לאכול, נכון? ואז היה אומר תברך. ואז הוא אומר תברך, ואז הוא היה רוצה להודות לאברהם. ואז אברהם אמר לו, לא, לא לי, אתה צריך להודות, אלא למי שברא את העולם. מה זה? זה סוכריות בתהלוכה של ל"ג בעומר? מה זה, זה, זה הרמה של אברהם אבינו? או שהוא התכוון למשהו אחר. אברהם רצה ללמד את האדם, שאדם יתוודע לזה שיש מצב שבו הוא מוכרח להודות שחייו לא מאיתו. זה הזמן של האכילה. כך שלאכול זה דבר מאוד מהותי. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, מה הייתה? מכל עץ, לא, לא, פרו ורבו זה ברכה שם. ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו. אבל כמצווה ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן, אכול תאכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם כאימא יהודיה טובה שאומרת תאכל בני תאכל. נכון? יש לך בני היקר, שתי קציצות שמחכות לך במקרר. אמא, יש רק אחת. וכאשר...
מה? אנחנו מדברים על זה. כל אלה שעושים תעניות ממוצאי שבת עד יום שישי. לכאורה איזה בעיה, עבירה.
נכון. תעניות, צריך להבין משהו. תעניות זה כשיש לאדם מה לתקן. יש לך מה לתקן, תתענה. אין לך מה לתקן, אז מה אתה עושה טובה למישהו שאתה מתענה? מובן? זה לא אידיאל, אין אידיאל של תענית. לכן הנביא זכריה, שאלו אותי אם לצום יום אחד, אמר, וכי צמתם וספוד, הצום צמתוני אני. כן? זה לא צריך את הדברים האלה. אלא אם כן, יש צורך מיוחד. לפעמים צריך בשביל לתקן משהו. למשל, יש לנו צום אחד בתורה, נכון? יום כן, נכון. יום הכיפורים, למה? כדי לחפר על החטאים. זה לא מהות. כיוון שיש חטאים, צריך יום הכיפורים. אם אין חטאים, אין יום הכיפורים. כן, כי אצלנו יש ניגודים כאלה, אבל זה לא טוב. בסדר? וכאשר אין מדברים דברי תורה על השולחן, על השולחן דברי תורה, אין פרנסה זאת מתייחס אל השם יתברך שאשר פרנסתו הוא לגוף ולנפש, ואין פרנסתו רק לגוף אשר אין חיות לגוף, לכך נקרא כאילו אכלו מזבחי מתים. אז מי זה המת פה? הגוף. כי העבודה זרה נקרא מת, כי אין בו שום כוח והוא כמו המת. ולכך כאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אם כן אין פרנסתו רק פרנסת הגוף שהוא מת בעצמו, לכך אין השולחן הזה ראוי לשם יתברך שהוא יתברך הוא חי וקיים. ולכך פרנסת השם יתברך שמפרנסת נפש האדם שיש לו חיים על ידי התורה שהיא חייו של אדם, ואף כי מפרנס גם כן הגוף, זהו כדי שיקנה האדם חיי הנפש, כי כל פרנסת הגוף אינו רק שיקנה חיי הנפש החיים הנצחיים, ואשר אין עושים כך, רק פרנסתם הכל גופני, דבר שהוא מת, הם שרים מן השם יתברך, והם קרובים אל העבודה זרה. לכך הוא נחשב כאילו אכלו מזבחי מתים, והם דבקים בעבודה זרה, כאשר אין על שולחנו דברי תורה. ועוד דע לך, מה שאמר כי שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שהמזבח נקרא שולחן של מקום, מפני שעליו אכילת הזבח, אשר מקריב לצורך גבוה. וכך נקרא השולחן אשר עליו אוכלים, עבדיו יתברך, שולחנו של מקום. כי אכילת עבדיו מוטל על האדון, וכאשר עבדיו מתפרנסים, נקרא זה גם כן צורכי גבוה. וזה כאשר אומרים עליו דברי תורה, מפני כי בזולת זה לא ייתכן לומר שהם אוכלים שולחנו של מקום. כי איך ייתכן לומר שהוא שולחנו של מקום? כי השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. ואין שולחנו של מקום בארץ, רק כאשר מדברים על השולחן דברי תורה. ואף כי השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, מכל מקום השם יתברך עם התורה. כמו שאמרו, שם שהשם יתברך הוא עם התורה. ולכך נחשב כאילו אכלו משולחנו של מקום, כאשר כל אדם עבד אל השם יתברך ופרנסתו מן השם יתברך. ודווקא כאשר הם שלושה שאכלו, כי על ידי שלושה השולחן הוא שולחן אחד, שצריך שיהיה שולחן אחד כמו שהמזבח אחר כך אחד. כך השולחן ראוי שיהיה אחד, ובשלושה שאכלו עליו הוא שולחן אחד. וזה כי דווקא שלושה, הם מתחברים יחד והם נעשים אגודה אחת, כמו שבארנו במסכת אבות, גם כן דבר זה באריכות. איך הוא הסביר את זה במסכת אבות, בזה ספר? מה? לא עץ חיים, עץ חיים זה משהו אחר, דרך חיים. כי אין מספר שיש לו חיבור וקישור יחד כמו שלושה, לכך אמרו, אין אגודה פחות משלושה, ואתם בארנו שם, ואין צריך לבאר כאן. ולכך השולחן אשר אוכלים עליו שלושה, נקרא השולחן אחד, כאשר יש עליו שלושה שמתחברים יחד, כמו שאין צירוף לזימון פחות משלושה, בפחות משלושה, וכאשר השולחן אחד, הוא דומה למזבח השם יתברך, שהוא אחד לאל אחד. וכאשר מדברים עליו דברי תורה, אז שייך לומר שהוא שולחנו של מקום, ואבן זה מאוד. ולפיכך התבונן האדם על המעלה הגדולה, כאשר השולחן הוא דברי תורה, כאשר האוכלים שלושה. ואיפך זה? שכמה גדול החיסרון כאשר הם שלושה, ואין מדברים דברי תורה, שנחשב כאילו אכלו מזבחי מתים. כן. ברגע שאדם מברך ברכת המזון, כבר יצא ידי חובת דברי תורה על השולחן. רק שהגמרא אומרת, ואין אומרים דבר זה לעם הארץ. אז אני מבקש שפה, כיוון שכולם תלמידי חכמים, שלא תגלו לעם הארץ שדי בברכת המזון. כן. כי על ידי שלושה הם אחד, כפי שביארנו במסכת אבות, ואין צורך לכפול הדבר כאן. כן, כי השם הוא אחד, לכן צריך שולחן שמאוחד, ואין אחדות לשולחן, אלא בשלושה כפי שביאר בדרך חיים. לא. אחד שורה עליו שכינה, אחד שלומד. כן, אבל השולחן הוא לא אחד על ידי זה. דובר על השולחן. לא דובר על הלומד. בסדר? זה ההבדל. אמנם נראה שדבר זה, שיהיו מדברים דברי תורה על השולחן, צריך שיהיה אחר הסעודה. כן, כלומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה. אז מתי הם אמרו? אפשר להגיד אחר כך. אבל תוך הסעודה, אמרו בפרק כמה דתענית, רב נחמן ורבי יצחק, אבו יתווה בסעודתה. אמר לי רב נחמן ורבי יצחק, לי ממר מילתה. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, אין מסיכין בסעודה. שמה יקדים קנה לבשת, ויבוא לידי סכנה, בתר הסעודה וכולי, אז אחרי הסעודה הוא שאל אותו. מה? ברור? מה?
מה?
לא יודע. ואף על גב שלפי הסברה אין נראה שיש לחוש כל כך שמה יקדים כנה לבשת, כי האדם מרגיש בדבר כמו זה ולא יבוא לידי זה, מכל מקום, מאחר כי דבר זה, דיינו לסוח בסעודה, הוא יציאה מן הסדר, כי סעודת האדם כדי לקבל האדם האכילה, מה שהוא חסר, לפי שהאדם הוא בעל גוף חומרי והוא חסר למזון, הוא מקבל אכילת הסעודה לצורך השלמתו מצד גופו שהוא חסר, והדיבור שהוא גדר האדם, שהוא חי מדבר, והוא צורתו, כמו שהתבאר זה בכמה מקומות, כי שכל הדיברי הוא צורת האדם, שהרי הכתוב אמר, ויהי אדם לנפש חיה, ותרגם מונקלו זווה, אינעשה לרוח ממעללה, כלומר שנעשה בעל חי מדבר, ואם כן הדיבור הוא צורתו, ומצד הצורה האדם מושלם, ואין צריך לקבל השלמה, כי הקבלה הוא מצד החיסרון, שכל מקבל הוא חסר, וכך אמר של מסיחין בסעודה. כלומר, בעצם הסיבה האמיתית, מה זה הקדמת קנה לבשת, שהוא מקדים כאן תוכן שעניינו שלמות האדם, לתוכן שעניינו חסרון האדם. זה שאני צריך לאכול, זה בגלל חיסרון שבי. זה שיש לי תורה, זה מצד שלמות שבי. ולכן אי אפשר להרבב בין זה לזה. כי מאחר, כי אלו שני דברים מחולקים לגמרי, הדיבור והסעודה, הסעודה מצד הגוף שהוא חסר והוא מקבל האכילה, והדיבור הוא לאדם מצד השלמתו במה שהוא חי מדבר, לכך יש להם גם כן כלים מיוחדים, דהיינו הוושת לקבלת הסעודה, והקנה שהוא לדיבור. כי האחד משמש לגוף, הוא הוושת, והשני כלי לצורה, הוא כוח הדיברי. וזה עשה אותם כאילו הם עניין אחד. כן, אם הוא אוכל והוא מדבר תוך כדי האכילה, הוא אומר שאין הבדל בין הקנה לבין הוושת, זה הכוונה, מקדים קנה לוושת. ולכך יהיה משמש גם כן זה במקום שראוי לשמש זה. וזה ראוי למי שיוצא מן הסדר הראוי ונמשך אחר השינוי. ואחר זה נמשך עוד שינוי לגמרי. לכך אין לשיח בסעודה, כי מחולקים הם אלו שניים כמו שמוכח עליו הבריאה. ואם השיחים בסעודה הוא יוצא מן הסדר הראוי. ואחר השינוי יימשך שינוי. ולכך אמר גם כן בלשון זה שמייקדים קנה לבשת. כי הקנה יש לו דין קדימה על הוושת במשהו כלי הדיבור. ולכך יקדים לוושת בסעודה גם כן. ואפילו אם לא היה החשש הזה שיקדים קנה לוושת, כיוון שדבר זה הוא שינוי הסדר, כי הדברים שהם מחולקים כמו הדיבור והאכילה, אין לשתף אותם כאשר מחולקים בעצמם. לכך הוא דבר יוצא מן הסדר, ואין ראוי לתמיד חכם שנגתו על פי החוכמה והשכל שיהיה לו יציאה מן הסדר. ואתה, שנוהגים לדרוש בסעודה, אין ראוי שיהיה זה עד אחר גמר הסעודה, ואין לעבור על דברי חכמים. כלומר, זה לא בסדר שיש דרשות באמצע הסעודה. קודם כל שכולם יגמרו לאכול, ואז בא הדרשן ומוסיף. כן.
אנחנו רואים בסיום הסעודה וכדומה, קודם כל מסיימים אחרי זה אוכל.
נכון. נכון. אני צריך להיות הפוך. מה אני אעשה? אני לא יכול לשנות את המציאות. טוב, עד כאן להיום.